Huh?
It's Miss Kiwi Dario.
מתנצל על האיחור. מה זאת אמונה לפי דעתכם? והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה. מה פירוש הפסוק הזה? ומה צריך השם צריך לחשוב צדקה לאברהם, אם לפי הפירוש הזה, כן? מי חשב צדקה למי? והאמין בהשם וחשבי על הצדקה, יש מחלוקת רש"י ורמב"ן. מי חשב צדקה למי? אבל נגיד שהשם חשב צדקה לאברהם שהוא האמין בו, מה? מה ההפך של אמונה? מה? כפירה. זה מה שאתם חושבים. ידעתי שזה מה שאתם חושבים. אז יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, פירושו שהשם מאשים את משה ואהרון בכפירה? אפשר לפרש דבר כזה? לא. התשובה היא לא. אי אפשר לפרש אמונה כהפך של כפירה. בכל התנ"ך זה לא מופיע, זה איננו, זה לא קיים, ולא רק זה, אלא שגם בדברי חז"ל זה איננו. זה פשוט איננו. בתנ"ך אין בכלל כפירה, יש עבודת אלילים, אבל בסדר. אבל בחז"ל יש כפירה. מי שכפר בעבודת אלילים כאילו הודה במי שאמר והיה העולם. ההפך של כפירה זה הודעה, כמו בבית משפט. אבל ההפך של אמונה זה לא כפירה. הדבר נודע מאפקו ידיעה אמיתית, כתב המהר"ל בתחילת נצח ישראל. אני ניסיתי להבין מהי אמונה על פי הפכריה. זה מאמר ארוך שמופיע בספר על האמונה, ספר על האמונה, קובץ עבה כזה בצבע תכלת. כתב, ערך אותו אבי סגיב, על יזם אותו פרופסור דוד קורצווייל לזכר בנו שנרצח במכינה בעצמונה. אז זה עוד סיבה ככה מהסוג הרגשי לעיין בספר הזה, שיש בו הרבה דברים מעניינים. ואבי סגיב שמע פעם את השיעור הזה שלי על אמונה, והוא לא ויתר לי על המאמר הזה, לחץ עד שהוציא את זה. ההפכים של אמונה על פי מילון בן יהודה הם חמישה. עמידה להיות נאמן ומתמיד ולא מתחלף ומשתנה. זאת אומרת שההפך של זה, זה, זאת אומרת, אמונה של נאמנות, זה חוסר נאמנות והשתנות. המובן השני של אמונה זה ביטחון ושלווה. זאת אומרת שחוסר ביטחון וחוסר יציבות זה ההפך של אמונה. ג' הסגולה והעמידה להיות נאמן לדברו להבטחתו, זה שוב נאמנות. ד' זה חובת היושר והצדק מבלי למעול מעל. אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, בשירת האזינו פירושו שההפך של אמונה זה עוול. בסך הכל פירושו של דבר שההפך של אמונה במקרא ובדברי חז"ל, אגב לא להפתעתי בתנ"ך, כן להפתעתי בדברי חז"ל, זה חוסר ביטחון, חוסר יציבות, חוסר נאמנות ועוול. והקשר בין חוסר ביטחון וחוסר יציבות לבין חוסר לבין עוול הוא כמובן זה שאנשי אמנה הם אנשים שאפשר לבטוח בדבריהם, שאפשר לסמוך עליהם, שאינם משנים בדיבורם, כי מי שמשנה בדיבורו אי אפשר לסמוך עליו, על מילתו. לכן גם ברור שוהאמין בהשם ויחשבה לו צדקה, פירושו שהוא שמח עליו, שמח עליו תחתו. ויען לו אמנתן בי להקדישני, פירושו לא שמחתם עליי במידה הראויה כדי להקדישני כראוי כפי שאמרתי לכם. אין לזה שום קשר לכפירה. המובן האחרון שבן יהודה נותן במילון הוא המובן שאתם חושבים אותו באופן טבעי כמובן של אמונה, מה שאדם חושב ומאמין שהוא אמת, עיקרי אמונה. מה שאדם חושב ומאמין שהוא אמת, כאן ההפך הוא כפירה. המקום הראשון שזה מופיע במובן הזה בבית המדרש היהודי זה רב סעדיה גאון. אין לפני זה. רב סעדיה גאון, כשהוא מנסח את אל אמנה, את עקרונות האמונה היהודית, הוא מסביר שהוא נותן מובן חדש למילה אמונה, שהפכיה המקוריים הם חוסר ביטחון וחוסר יציבות ואי מוסריות, שזה קשור ליציבות. תחשבו על אומנות שמחזיקות את הגג, תחשבו על אמון בין בני אדם, תחשבו על נאמנות, תחשבו על אומן ואומנת, כן, והיא אומנת הדסה, היא אסתר בת דודו כי אין לה ואם, והיא עושה את מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו, כי היא סומכת עליו, כי היא מסתכלת עליו בכל מילה וחושבת מה הוא יגיד. זה המובן של המקורי של אמונה. והמובן התיאולוגי, היינו עיקרים שאדם או קבוצה או ציבור מאמינים בהם, זה מופיע רק אצל רב סעדיה גאון, מרב סעדיה גאון ואילך, עם הרמב״ם כמובן. ולא ייפלא שבעת החדשה כבר יש ערעור של המושגים האלה. אני קורא לכם קטע מהסולובייצ'יק, מאיש האמונה. אין כוונתו של חיבור זה לדון בבעיה עתיקת היומין של אמונה ושכל. האדם המאמין אשר חווייתו הדתית עמוסה מאבקים פנימיים וסתירות, הפוסח על שתי הסעיפים, בין דבקות באלוהים ובין ייאוש, שעה שחש כי נעזב על ידי האלוהים, ואשר משוסע בגלל הניגוד המובלט בין הערכה העצמית ובין התבטלות, תפקידו קשה היה מאז ימי אברהם אבינו ומשה רבנו. אפשר לציין את אופייה של הדילמה בפסוק בין שתי מילים, אני בודד, הנני מתייאש משום שאני בודד, ועל כן מתוסכל אני. מאידך חש אני שכוחי נתחדש בי מפני שחוויה זו של בדידות דוחקת את כל כולי לעבודת השם. הסיבה האמיתית והמרכזית של תחושת הבדידות אשר ממנה איני יכול להשתחרר מצויה במישור אחר, בחוויית האמונה עצמה. אני בודד מפני שבדרכי הצנועה והבלתי מושלמת אני איש האמונה אשר לדידו להיות פירושו להאמין. ההפך של אמונה אצל רב סולובייצ'יק זה חידלון ולא כפירה. כמה מפליא לגלות שהרב סולובייצ'יק נפגש בעניין הזה עם הרב קוק. אני מקווה שאני לא צריך להגיד לכם שהרב קוק והרב סולובייצ'יק הם שני הוגי דעות, שני פילוסופים משני עולמות פילוסופיים שונים. הרב קוק מן ההרמוניה והאחדות הכוללת, והרב סולובייצ'יק כפי ששמעתם מן הקטע הזה באיש האמונה, אקזיסטנציאליסט. קיומיות, אני יודע, זה לא תרגום מוצלח כל כך. הוא אקזיסטנציאליסט. שניהם מגיעים למסקנה דומה. הרב קוק כתב שאמונה שהיא הפך של כפירה זה גוף האמונה, אבל שורש האמונה זה שורש החיים. ההפך של אמונה אצל הרב קוק בשורשה זה החידלון והייאוש, ואותו הדבר אצל הרב סולובייצ'יק. זה אחד הדברים שבאמת הפליאו אותי מאוד, המפגש הזה. למה אני אוהב מפגשים כאלה? כי אני רואה בהם משהו מהעיקרון של על פי שניים עדים יקום דבר. כן? שני עדים שנחקרה עדותם בבית דין שעל פיהם יקום דבר, פירושו שני אנשים שונים שאינם זהים בהסתכלותם, במחשבתם וכו' וכו', והם לא קרובים זה לזה ואין להם אינטרסים משותפים, אבל הם מעידים משתי זוויות על אותו הדבר. המפגש הזה בין הרב קוק והרב סולובייצ'יק בנושא האמונה הוא ממש קריטי, כי הם באים משני עולמות פילוסופיים שונים ומגיעים למסקנה אחת, וזה הביא אותי לפרק של אמונה אל מול השואה. אני חושב שאי אפשר לכתוב על אמונה בדורנו בלי לעמוד אל מול השואה. פשוט אי אפשר. אני עובר מהרב קוק והרב סולובייצ'יק לרב עמיטל, שהוא תלמיד של הרב חרל"פ ושל הרב קוק, אבל ניצול שואה. אני קורא לכם מהרב עמיטל, מעולם בנוי חרב ובנוי. בעל חובות הלבבות פיתח את יסוד עבודת השם על בסיס הכרת הטוב. שער הייחוד ושער הבחינה קודמים לשער עבודת השם. בשער הבחינה מרחיב רבנו בחיי בעל חובת הלבבות את הצורך בהתבוננות בחסדי השם. החיוב בעבודת השם נובע מאמונת הייחוד ומהכרת הטוב. רבנו בחיי מתייחס לכך גם בפתח שער העבודה. לא מעט דרשנים בני זמננו ממשיכים להציג את הכרת הטוב כיסוד עבודת האלוהים. כך למשל התבטא הרב דסלר זצ"ל לפני השואה. השאלה היא כמובן, האם גם לאחר החורבן הנורא שעבר עם ישראל בשואה עדיין ניתן לומר שעבודת האלוהים שלנו בנויה על הכרת הטוב? מותר לכם לחשוב שבתנאים רגילים, בחיים רגילים, התשובה היא חיובית? הרב עמיטל לא יכול היה לחשוב כך, כי ניצול שואה לא היו בשבילו חיים רגילים באמת. והוא ממשיך וכותב, ביום הכיפורים שלאחר המלחמה נתכנסנו לתפילה באחד המרתפים. אינני יכול לתאר את סערת הרגשות שחוויתי אז במלואה, אך משהו האמנה אנסה לשחזר. הייתי צעיר, לא היו לי ילדים, עדיין לא עלה בחלום השם אמיטל יהודה קליין, בחור צעיר וניצול שואה. היו שם יהודים שאיבדו הורים, ילדים, בני זוג, אחים ואחיות. הם התפללו ואני איתם. האם עבודת האלוהים שלהם אכן התבססה על הכרת טובו של הקדוש ברוך הוא? האומנם יהודי שאיבד את אשתו וילדיו מסוגל לעבוד את השם על בסיס הכרת הטוב? האם יהודי שתפקידו היה הוצאת גופות שרופות מכבשניה של אושוויץ יכול לעבוד את השם כשההכרה העומדת בבסיס העבודה היא הכרת הטוב? בשום פנים ואופן לא. כך גם בענייננו. אי אפשר לבסס את עבודת השם שלנו על יסוד של הכרת הטוב בתקופה שבה הרה החורבן הגדול ביותר בתולדות העם היהודי. אבל בעל חובת הלבבות מציע בשער העשירי, בשער אהבת השם, גם דרך אחרת בעבודת השם. כמו שנאמר על אחד מן החסידים שהיה קם בלילה ואמר, אלוהי הרעבתני ועירום עזבתני ובמחשקי לילה הושבתני ועוזך וגודלך הורייתני, אם תשרפני באש לא אוסיף כי עם אהבה אותך ושמחה בך. דומה למה שאמר, אין יקטלני לא היחל, לא היחל ב, לפי הקרי בוו. ולעניין הזה אולי אפשר לקרוא את זה אקטיבו באלף, הן יקטלני לא היחל והקרי לא היחל. ולעניין הזה רמז החכם באומרו, צרור אמור דודי לי בן שדי ילין, ואמרו חזל על דרך הדרש, אף על פי שמצר וממר לי צרור אמור, צרות מרות בן שדי ילין. במדרגה האחרונה של חובות הלבבות, שער אהבת השם, מבסס רבנו בחיי את אהבת השם לא על הכרת הטוב, אלא על אמונה שקיימת ועומדת אפילו בתקופה של הסתר פנים. עולם בנוי חרב ובנוי, עמודים 120 עד 123. אני כותב על זה, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו ובחרות הפעם בנו. פסוק ידוע בשירי המעלות, תהילים קוף קף דלב, עוד פעם, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו ובחרות הפעם בנו. עכשיו זה אני. בפרשנות מחודשת לפסוקים האלה אפשר לומר, לולי האמונה בהשם שחזרה להיות אמונה קיומית בשורש החיים, אמונה שהיפוכה חידלון וייאוש, ספק אם היינו יכולים להחזיק מעמד בקום עלינו אדם בזמן השואה. אזי חיים בלעונו. כל אמונה שכלית פשטה את הרגל. כל הבנה אנושית איבדה את משמעותה. כל תוכן של הגדרה של אמונה הפכו לעין, והחוכמה מעין תימצא. המשפטים האלה בנויים בעצם על מה ששמענו תמיד מהרב עמיטל, שמול השואה כל תוכן וכל הגדרה, כל פשט את הרגל. מורי ורבי הרב צבי יהודה היה רגיל להתבטא שכביכול, הוא ציטט מדרש, כביכול הקדוש ברוך הוא ירד מנכסיו. זאת אומרת, מה נשאר? בתוכן, בשכל, בהיגיון, מה נשאר? תמיד תמיד הרב עמיטל זעק והשתולל כאשר ניסו חכמים ורבנים מסוימים לתת הסברים לאסונות. הוא ראה בזה השכחת השואה, הוא ראה בזה התעלמות, הוא ראה בזה חוצפה. בלשונו, אילו היינו אומרים לאותו רב, יש לפניך שתי תמונות, כאן נהרגו מיליוני ילדים וכאן נהרגו עשרה, מה היה אומר? על עשרה יש לי תשובה ועל מיליוני ילדים אין לי תשובה. אם כן, אל מול החידלון והאובדן, לנוכח הייאוש הגמור, נאחזו ניצולים באמונתם הקיומית כפי שנאחזו בחיים עצמם. האמונה היהודית נצרפה בכבשן השואה במובנים שהרב קוק והרב סולובייצ'יק עמדו עליהם היטב וכבר קודם, כי האמונה חזרה להיות ההפך של חידלון. זאת העצמה של האמונה המקראית. האמונה המקראית פירושה ביטחון, פירושה יציבות. להיות פירושו להאמין, כתב הרב סולובייצ'יק. וכאן אני בא לגוף האמונה, לתכנים של האמונה. הרב יהודה עמיטל מספר על שיחה שהייתה לו עם אבא קובנר. אמרתי לו, אינני יודע ניסיונו של מי גדול יותר, שלי או שלך. אתה דגלת באמונת האדם. אחרי השואה אתה עוד יכול להאמין באדם? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, איני יכול להבינו, אבל אדם אמורים להבין, במה אתה מאמין עכשיו? עמוד 124 בספר עולם בנוי חרב ובנוי. אגב, אם אתם לוקחים את הספר, הספר היפה הזה ליד, ספרון קצר לא ארוך, תתחילו מהסוף, שם השיחות של הרב עמיטל, אחר כך תקראו את משה מאיה, בסדר? זה יצא טובה. פשוט אני חושב שמי שלומד בישיבה הזאת ולא זכה לשמוע שיחות של הרב עמיטל, זה דבר הכרחי ומתבקש. הקטע הזה של שיחה עם אבא קובנר הטריד את נשמתי. אתם כבר מכירים אותי קצת. לא יכולתי להירגע מזה. מה תשובתו של אבא קובנר? נניח שמתוך נימוס באותו הזדמנות הוא שתק, אין לו תשובה. ואני, כשכתבתי אמונה אל מול השואה, כתבתי אמונה אל מול הפכיה, והפרק האחרון אמונה אל מול השואה, הבאתי את הרב עמיטל, את אבא קובנר ואת איתמר יעוז קסט, ייבדל לחיים ארוכים, שלושה ניצולי שואה. כי אני דור שני, מי אני ומה אני שיפתח את הפה. הבאתי שלושה ניצולים, שלוש תשובות שמצטרפות בעצם לתשובה אחת. ולשם כך פתחתי את ספרו של אבא קובנר שהוציא ידידי מוקי צור מענגב, לעכב את הקריאה. לעכב את הקריאה. ומצאתי שם קטע שאני אקרא באוזניכם פחות חלק ממנו, ואני חושב שזאת תשובה של הרב עמיטל, של אבא קובנר לשאלה של הרב עמיטל. אבא קובנר היה מפקד המרד בגטו וילנה, ואחרי שניצל ועלה ארצה היה קצין חינוך ותרבות במלחמת העצמאות בחזית הדרום, מי שכתב את פקודות היום של כמה מהקרבות החשובים, קרבות ההכרעה במלחמת העצמאות. אני זוכר שיחה של הרב עמיטל בליל עצמאות אחד, שאמר, זה היה בבית המדרש, לא זה, אלא למטה, מכון צומת. בהתחלת הדרך באלון שבות, זה היה לפני משהו כמו 40 שנה. הוא אמר בערך ככה, אני ששערי עוד לא הלבין, שערותיי עוד לא הלבין, אתם מבינים? זה היה מזמן. אני הייתי במחנה המוות בברגן בלזן, אני הייתי במחנה המוות, ואני הייתי חייל בצהל במלחמת העצמאות. איזה היסטוריון יאמין שזה אפשרי? היסטוריונים יגידו שבוודאי עברו מאות שנים בין שני האירועים האלה. איך ייתכן להבין את השואה ואת מלחמת העצמאות ממש באותו דור? אז המעבר הזה משם לכאן, זה גם מה שאבא קובנר מתאר בעצמו בקטע הזה. הקטע נקרא על אטומיזציה של הכלל, התפרקות לאטומים. כאן בארץ מצאתי את האנטיתזה לשם, לגולה. לא בגבורת הנוער כאן לעומת פחדנותם לכאורה בגולה, שהם בוודאי לא היו פחדנים, סתם שחצנות ישראלית מיותרת. לא בגאווה כאן לעומת נמיכות הרוח שם, ולא חלילה במנטליות של כמעט אדם חדש שנולד פה, חלילה, הוא אומר, אלא בכך שכאן ראיתי את התגבשותו של כלל מודע ולוחם לעומת כלל שורשי תוסס מלוכד וחיוני, שבין לילה התחוללה בו אטומיזציה אנושית גמורה. הכלל היהודי השורשי התוסס המלוכד והחיוני בגולה התפורר, התפרק לאטומים לפני ההשמדה. את התהליך הזה של התפוררות ראיתי בווילנה. רק לימים הבינותי לדעת שאותו הדבר קרה קודם לכן בלודג' בוורשה, שהיה תהליך כזה לפני כן בברלין, אולי בליל הבדולח. עדיין מיליוני יהודים היו בחיים. רוב רובם של הריכוזים והקיבוצים היהודיים עדיין עמדו על נפשם, אך כבר נתפורר הכלל היהודי. ותחת עיצה ותושייה, נתערער לחלוטין כושר התפקוד והפיקחון של הדור והנהגתו, ונותרה רק בדידותו ונאיביותו של היחיד המפוחד המבקש מפלט לעצמו. דומה שלא הייתה בהיסטוריה היהודית שותפות גורל ברורה מזו שבעידן הנאצי. השיטה, התעמולה, הבידוד, הכפייה, השיעבוד, העונשים, הרמייה, הריכוז וההשמדה, הכל היו שווים לפני הצורר. עשירים ועניים, דתיים וחילוניים, לאומיים, מתבוללים ומשומדים, אזרחי הרייך מדורי דורות ומאגרים, אוסט-יודן, וסט-יודן, לכולם נועד גורל משותף ללא עדות. ולמול הגורל הזה עמדנו אנו בבדילות שלא ידענו כמותה, כל אחד לבדו, בין הקורבנות המועדים לטבח, בינינו לבין עצמנו, בגבולות הזמן האבוד והקצוב לכולם. גדרו עצמם בעלי כוח מדומה, משוללי כל האמצעים, בעלי קשרים כביכול עם השליטים ועובדי עצות, נובורישים של גטו, התנקרו לבעלי בתים מרוששים ומוקי חפן, בריאים התרחקו מחולים, מגונים ממלשינים, מצילי רוח מנוכלים. זה היה עולם שבראו השטן. השטן בראו, המדיום הראשי היה היהודי, כפרט וככלל. במבט לאחור אני יכול להבחין את המקום והשעה מתי הכל התפרק, התפורר. אחרי מכת הקונטריבוציה הקשה, הרשעים חייבו את היהודים לתרום לאוצר הנאצי. תרומה. להעלות תרומה. שוב לא היה כלל יהודי. ניתקנו מן המוסדות, מהיודנרט. מאחורי כל זה עמדה רק דאגת הפרט השקוע בצרותיו ובפחדיו, בחיפוש אחרי צל של ביטחון, לא למשפחתו ואחר כך לא ולשרידי משפחתו, ולבסוף רק לו ורק לו וישרף שאר העולם. הלם המכות המתעתעות והמפלגות ומחתו בשיטה ובחישוב, והאטומיזציה של הכלל התחוללה ולא נעצרה עוד. עד כדי כך טראומטי הייתה כנראה חוויה זו בזיכרוני, חמורה מן המוות עצמו, שלא יכולתי שלא לתת לה ביטוי אחרי שנים רבות. הוא קורא לזה בתוך הגטו המפתח צלל. הוויה של אנשים שכל אחד מחפש בציפורניו ולעצמו סדק למקלט, סדק להיחלץ מן הגדר המאיימת, ולו לשעה, ולו במחיר הגבוה ביותר. הוויה שכל שהיה כלל בסמכות ציבורית נתפורר. אני שוב עובר לרב עמיטל, לקטע מדהים. הוא מתאר את אותו יום הכיפורים שהתחיל קודם, של אחרי המלחמה כבר, סוף המלחמה, יום הכיפורים תפשין ה', והגרמנים נסוגים ושוב באים ושוב נסוגים ושוב מופיעים, ופתאום הם מגיעים חזרה ועושים חיפושים, והם מסתתרים באיזה חדר ולא גילו אותם. בזמן שהיינו חדר לפנים מחדר, מספר הרב עמיטל, חשבנו אם לומר וידוי או תהילים. אני הפסימיסט, וידוי. חברי האופטימיסט, תהילים. בסופו של דבר אמרנו גם וידוי וגם תהילים. החיילים הגרמנים נכנסו, עברו בכל החדרים, באותו החדר שבו היינו לא נכנסו, אז זה היה נס גדול. בימים הקשים שהיו לפנים באירופה, יושבים היינו לעתים בקבוצות של צעירים, מתקסים עצה כיצד לברוח, באיזה גבול לעבור. אומר לכם, הייתי בין הפסימיסטים. טעמתי שאין כל טעם לברוח. הגרמנים רודפים אחרינו, נכין עצמנו לקידוש השם. זה מה שנשאר לנו. למסור עצמנו לקידוש השם. זה האופן שהרב עמיטל מתאר את להישאר לבדו, לגמרי לבדו. הרב סולובייצ'יק באופן פילוסופי קיומי, הרב עמיטל כניצול שואה שמה, אבא קובנר מהצד שלו. כשהגעתי לארץ, הרב עמיטל מספר, פגשתי חבר מאותם ימים שהגיע לפני ארצה. היה אז חבר כפר עציון. היה מלחמה, כפר עציון של אז. הוא לא כותב בחוברת מי זה, אני יודע מי זה. זה יהושע אגר. אגר לאו זה משפחה אחת, כן, הבן שלו הוא ראש המכינה ביתיר. אני דיברתי עם יהושע אגר לא פעם אחת ולא שתיים, וגם שמעתי את הסיפור. כשראה אותי, כותב, מספר הרב עמיטל, עם טוריה בידו, אמר, אתה יהודה, אתה ניצלת? שאל בכעס, הלא אתה התעפת למות על קידוש השם? זאת אומרת, איך הקדוש ברוך הוא לא שמע לך לתחילתך? לא יכול היה לשכוח את דבריי מאז. היה אדם חם מזג וזו הייתה תגובתו הראשונה. כשנרגע, שאל אותי, יהודה, נשארת מאמין? נשארת דתי? עניתי לו בחטף, ואלמלא לא נשארתי דתי, הדברים היו יותר מובנים. מי שאיבד את אמונתו, הדברים פשוטים לו יותר? קלאסי לרב עמיטל. ממש קלאסי. אני חוזר לאבא קובנר. במחתרת. המחתרת. מה הייתה המחתרת עבור אבא קובנר? מעולם לא רוממתי את המחתרת בתרועות גבורה וניצחון. לא קראתי לה המרד הגדול ולא מלחמת היהודים. מבחינה צבאית היא לא השפיעה כהוא זה על עצירת ההשמדה ועל מהלך המלחמה. שום מרידה. גם לא המרד הפולני בוורשה, שלא היה תקיף חמוש ומקיף כמוהו בהתקוממות של שום עיר בירה נגד הכובש. לא הצליחו לשנות את מהלך האירועים. לא ההיבט הצבאי היה עיקרו של המרד. קל וחומר מעשה היהודים. כבר נאמר ונאמר לו, היה שום סיכוי להצלה משמעותית במעשה המחתרת. ההצטרפות למחתרת, בעיקר זו שקרה למרד בגטו, הכרעה אישית קשה, מניין שאבו האנשים את השראתם מנעוריהם? צעירים היו גם רבבות הפסיביים, וכן בשורות השותקים, אומץ לב ידעו לגלות גם אחרים. למחתרת הצטרפו אנשים בעלי סימני זהות ברורים. אז בצד אחד זה קבוצה של קומוניסטים קבוצות של קומוניסטים שנשמעו לפקודה מסמכות עליונה כלשהי, ריקה מועצות. אבל הגרעין העיקרי של המחתרת, הנוער הציוני, התגבש מתוך כך. תקשיבו, אלה הדברים המדהימים ביותר בקטעים האלה. הנוער הציוני התגבש מתוך כך שהיינו פיסת ארץ ישראל בהוויה של הגולה. פיסת ארץ ישראל בהוויה של הגטו. בזה היה נדמה לי מקור כוחנו, הקשותנו והשראתנו. תנועת הנוער הציונית חיה כבר את ארץ ישראל. דגם ההשראה לא היה דמותה של ארץ ישראל הממשית הבנויה, אלא ארץ ישראל הנכספת, או נערגת בשירים, ברעיון, באידיאולוגיה, ארץ ישראל ההולכת להיות המציאות האחרת, ואנו שאמורים היינו ליטול בתפקיד פעיל בעיצוב עתידה. את זה אני יודע לבטח גם מחותני, זיכרונו לברכה, שהיה מדריך בבני עקיבא, בבודפשט, בזמן המלחמה, אבא קובנר זה וילנה. כן, זה שנים אחרות. אגב, אבא קובנר זה המרד היחיד, מרד וילנה, שאבא קובנר סירב להישמע לפקודות של מפתח מפלגתי. והוא כנס את כולם, כולל את תלמידי ז'בוטינסקי, לתוך מרד אחד, סירב לשחק את המשחק הפוליטי. בזכות זו, כשהוא הגיע ארצה, הוא לא קיבל תפקיד במערכת הפוליטית של מדינת ישראל, והלך להקים את בית התפוצות ודברים כאלה. אני אומר בזכות זאת, כן. הפוליטיזציה הייתה אכלה אז כמעט כל חלקה טובה. אבא קובנר הוא מזן אחר. אני מכיר את זה מחותני. חותני כאמור היה מדריך צעיר בבני עקיבא. אתם יודעים שעד מרץ 44 הונגריה הייתה אי, כאילו שוויץ, כאילו המלחמה לא נוגעת לה בכלל. חצי מיליון יהודי הונגריה מלפני המלחמה הצטרפו אליהם חצי מיליון פליטים שהצליחו לברוח. כי הונגריה אין השמטה, זה מחוץ, זה מקום אחר. כמו שוויץ כזאת. ביום אחד נחרב הכל, ב-19 למרץ 44 פלשו הנאצים להונגריה, בלי להיכנס עכשיו להסבירים למה. הרוסים הגיעו לקרפטים, לא משנה, הגיעו הרשעים הצוררים והמשמידים. בבת אחת נתברק הכל. עבדה כל סמכות. מה שאבא קובנר מתאר, בדיוק זה מה שקרה ביום אחד. כל מוסדות הקהילה, הכל, היחידים שהיו פעילים, לא במחתרת לוחמת, אלא במחתרת הצלה, היו חניכי תנועות הנוער. נעקיבא, השומר הצעיר, חניכי תנועות הנוער. חותני וחבריו עשו דברים מדהימים. בראש וראשונה, הם היו אלופי זיופי מסמכים. הם הצילו אלפי אנשים בזיופי מסמכים. וחותני עליו השלום הגיע ערב פסח תשד לבית הוריו בצ'כוסלובקיה באזור ברטיסלבה, איפרשבורג המעתירה, והביא איתו ניירות מזויפים ובגדים ואמר להם בואו איתי לבודפשט. ואבא שלו סירב. הוא אמר לו אחרי פסח יתחילו המשלוחים לאושוויץ, הם ידעו. ואבא סירב. הוא אמר לו, אתה חי כמו שודד, אני לא מוכן לחיות כמו שודד. והאימא בכתה ואמרה, תישאר איתנו, תישאר עם המשפחה. והוא אמר, לא, אני מחויב לחברים. אנחנו עוסקים בהצלה. זאת אומרת, יש לי עדות חיה של פרשת הדרכים הזאת, בין הכלל היהודי הלוחם, פיסת ארץ ישראל בהוויה של הגולה, שבדילמה בין ללכת להשמדה עם המשפחה לבין ללכת עם החברים מבני עקיבא ולעסוק בהצלה, חותני בחר בתנועת הנוער, תנועת הנוער הציונית. הוא אמר לי, הייתי במקומות רבים להזהיר, לא רצו לשמוע, אמרו, אם תעשה פה עוד פאניקה נקרא למשטרה. גם במונקאץ', הוא היה מונקאץ', קודמתה של סאטמה, אמר לי, הייתי במונקאץ', אמרו לי, הרבי אמר, הרבי ממונקאץ', רבי חיים אלעזר שפירא, מגדולי דור ואנטי ציוני קיצוני, שאגודת ישראל נחשבה אצלו כזייפנית ורמאית, הוא נפטר כבר בתרצז 37, שבע שנים קודם, אבל כולם ידעו לצטט אותו. לא תטורו אחרי לבבכם זה הרצל ואחרי עיניכם זה קוק. זאת הייתה האמרה של הרבי. תחשבו על זה, זה חפ אדיר. הרץ זה לב. נכון? הרץ זה לב. לא תטורו אחרי לבבכם זה הרצל, שמלהיב אתכם בציונות ומדינת יהודים. ואחרי עיניכם זה קוק, קוק זה ראייה. הרואה הגדול עם האורות שמספר לכם חזון גאולה, והמונקת שרוב אמר על זה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. חפ אדיר. אבל תגידו, הרבי ממונקת באמת לא ידע שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם כתוב בפרשת שלח, בסוף פרשת שלח, בפרשת ציצית, שהפרשה מתחילה ולתור את ארץ כנען? הוא לא מבין שזה מכוון נגד מועסי הארץ ומוציאי דיבתה? אני חושב שהוא הבין היטב את זה, אלא שהוא חשב, האמין, שיש בפרשת שלח עוד חטא אחד, וזה חטא המעפילים. מי שנגזרה גזרה, מי שיעפיל בהר, דינו למות. ויקום ויקטום עד החורמה, מלכי וכנעני. וארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה. כיוון שהוא האמין ששלוש השבועות זה המצב, יש גזרה. לכן, ארון ברית השם ומשה לא משהו מקרב המחנה, הגדולים אומרים לא. ואלה שעולים בהר הם מעפילים. ועל זה נאמר לו, תטור אחרי לבבכם וחי עיניכם. לכן זה הרצל וקוק, ככה בתפיסה שלו. האם החלוצים חשבו אחרת? עד היום יש בבני עקיבא שבט מעפילים. ואפילו הצדיקים החרדלים למיניהו עוד לא גירשו את השם הזה מבני עקיבא. עוד לא עלה על דעתם, פשוט. איך אפשר לקרוא לשבט בתנועת נוער דתית מעפילים? מעפילים? נגד רצון השם? החלוצים אמרו, כן, אנחנו מעפילים. הם שרו את זה. מישהו פה יודע לשיר את שיר המעפילים? שמעתם פעם שיר כזה? כן או לא? אל ראש ההר, אל ראש ההר, הדרך מי יחסום לפדויי שבי. לא שמעתם. מעבר הר, הן זה מכבר, רומזת לנו ארץ צבי. הפילו, הפילו, אל ראש ההר, הפילו. מי שחיבר את זה יודע משהו, שר אל ראש ההר, אנחנו נעלה ונלחם. הפילו, הפילו, אל ראש ההר, הפילו. אחד מכל גדולי ישראל, כתב קטע מדהים על העניין הזה, והוא רבי צדוק הכהן מלובלין. שמעתם על צדקת הצדיק? שמעתם. קטע מ"ו קראתם? לא בטוח. מה? הנה, אני אקרא לכם. המעפילים צדקו. רבי צדוק. רבי צדוק הכהן מלובלין יותר רדיקלי מהרב קוק. לא לחינם כתבה תורה עניין המעפילים בפרשת שלח, אשר כבר האמינו בדברי משה, ולמה לא שמעו לו בזה שאמר להם אל תעלו? אלא שהם חשבו שזה בכלל מאמר חז"ל. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצה. שמעתם? בעל הבית, זהו. כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצה. אם הוא אומר לך צה מתורתי או מארצי, אל תשמע לו. הם צדקו. וואו, נכון שזאת חוצפה? הוא אומר שזאת חוצפה. ועל זה הפילו אפילו לעלות אף נגד רצון השם יתברך, כמו שאמרו חז"ל, חוצפתא מלכותא בלי תגאי. פירוש, כידוע מלכות היא כנסת ישראל וכתר הוא שורש רצון השם יתברך, ורצה לומר ממשלה מעצמו, כאילו הוא רואה לנגד עיניו את בן גוריון, ממשלה מעצמו בלי רצון הרוצים, והתקרבות כנסת ישראל מעצמם, להקים מדינה בלי רצון השם, זה חוצפה. והם המעפילים של ימי משה לא הצליחו בזה, מפני שהחלוע פגע, כמו שאמרו חז"ל, בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא, שאז הוא העת לזה. ולכך אמר להם משה, והיא לא תצלח, שיש זמן אחר שמצליח, והוא זמננו זה שהוא עקבי משיחא. קראתי את הקטע הזה, אני אומר לכם, הייתי עמום, שאלתי את כל מיני מומחי רב צודק, אם ככה הוא כתב, למה הוא לא הוביל תנועה של חסידים שתעלה לארץ? נכון? שאלה של מזרוחניק, כן? של בני עקיבא. אמרו לי שרב צודק כתב את צדקת הצדיק למגירה, הגיגים נסתרים, הוא לא דיבר על זה אפילו בדרשות בבית הכנסת. עדיין התמיהה שלי לא נפטרה. רציתי לומר שאבא קובנר לא האמין סתם באדם, הוא האמין בכלל היהודי שהתגבש בארץ. גם בארץ היו כל הסיבות לפילוגים ופירודים, מפלגתיות ושטויות, וכל אחד דאג לעצמו בכל מיני מקומות, אבל תחת ההלם של המלחמה, של מלחמת העצמאות, התגבש כלל יהודי לוחם, וכבר תנועת הנוער בגולה שאבה מארץ ישראל את הכוח הזה. זה מה שאומר אבא קובנר. הוא לא האמין באדם אמונה נאיבית, הומניסטית, מנותקת. הוא האמין בכלל ישראל, בכלל היהודי המתגבש מכוחה של ארץ ישראל, וזו לפי דעתי תשובה שהרב עמיטל היה מקבל בשתי ידיים, כי הוא בעצמו חלק מהתופעה הזאת, למות על קידוש השם שם ולהילחם בחטיבה 7 בלטרון. וזה בדיוק המעבר מימי הזיכרון ליום העצמאות, וזה בדיוק המעבר מאמונה שיש לה תוכן, שההפך שלה הוא כפירה, לאמונה שההפך שלה הוא חידלון וייאוש. האמונה הקיומית שלהיות פירושו להאמין, לחיות פירושו להאמין, ובאופן כזה או אחר האמונה בקדוש ברוך הוא של הרב עמיטל מבלי להבין, והאמונה של אבא קובנר בכלל היהודי המתגבש בארץ ישראל, הם בעצם על פי הרב קוק שני צדדים של אותה אמונה עצמה. יהי רצון שנהיה ראויים.